פרק 16.
כן, פרק 3, עונה שנייה.
כן, יותר מדי מספרים יש בדבר, כן, נכון? ואין מה לעשות, זה המצב, אנחנו בפרק 16, שזה פרקים 5 ו-6 בספר השני.
וואי 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 וואי, ממש הגזמנו, אבל כאלה אנחנו.
כן, מגזימות.
מגזימות. לא כמו הפרקים האלה, וואי, כתבתי מלא.
אני גם כתבתי מלא, אני מקווה שלא נגזים גם עם הפרק.
אני אמרתי לסרל שאני מרגישה כאילו כמו באיזה בגרות בספרות שכזה על כל שורה, אני כזה, מה היא מתכוונת? וזה פתאום כזה ממש נכנסתי לעומק של הספר.
ספר מצוין.
כן, כמו תמיד, זה פשוט רץ, אתה כזה...
רגע, רגע,
אין הפסקה, בדיוק, אתה כזה, אומי גאד, רגע, רגע, רגע.
מלא דברים שלא זכרתי, באמת אני ממש נהנית, כאילו, ממש נהנית מהקריאה שלו. אז בוא נצלול פנימה, כי אנחנו אמרנו שכתבנו הרבה.
כן.
אוקיי, אז בגדול מה שראינו, זה שבעצם יורים בבחור הזקן, ש...
ככה נגמר הפרק הקודם.
נכון, שירים את השלוש אצבעות, ואז בעצם מה שקורה... זה ש... יש כאילו סוג של כזה, המולה כזה, לוקחים אותה, לא ברור כזה מה קורה, אבל מה שברור שקורה, זה שבעצם השידור נקטע, כאילו אפי אומרת לה, השידור נקטע, זאת אומרת שלא הראו כזה את כל מה שקרה בכלל, ויש עוד שתי יריות. כאילו כשכבר לוקחים אותה משם וזה, היא שומעת עוד שתי יריות, ואז היא אומרת, מי עוד מת? האם זאת אמא של טרש? האם זה... ההורים של רו, כאילו מי עוד מת, וזה לא ברור לנו.
אני גם ממש כזה הייתי, רשמתי על התמימות של אפי, מין כזה אנשים שלא חיים בעולם של כזה של, נגיד רוע, או כזה שמנסים לנצל אותך, או לא חיים בעולם שהוא כזה, היא חיה בעולם של טוב, מה שנקרא היא.
כן, זה כמו אמריקאים, הרבה פעמים זה קורה עם אמריקאים, נכון. אם למישהו מכם יצא להיות בתגלית, צאתה שתדברת עם מישהי, ואז את אומרת, בוא נה, הבחורה הזאת לא מחוברת לעולם הזה. היא כאילו ממש לא מחוברת.
זה מצחיק שאת אומרת, זה היה איזה קטע עוד אחר שכאילו כתבתי עליו, שזה כזה, זה ממש מרגיש כאילו אתה מטייל בארצות הברית, ואנשים שם, הם לא חיים את אותם חיים כמונו, שזה מדינה של יכול להיות בפיגוע, יכול להיות במלחמה, אתה כאילו...
כן, את כאילו לא אומרת לא מחוברת וקטע טיפשה או משהו כזה. לא, באמת, פשוט החיים שלה כל כך נאיבים, בצורה שקצת מעוררת קנאה, כמו שראינו אז בקטניס שהיא אומרת, אם הייתי חיה בקפוטול, מעניין איך החיים שלי היו נראים, כי זה פשוט מעורר קנאה, החוסר הבנה של כמה העולם הזה יכול להיות רע.
והיא כזה, ואז פיתה כזה מרגיע אותה, והוא אומר, זה היה בסך הכל פליטה של אקזוז כזה, ואז היא כזה, אוקיי, כזה, אוקיי, ברור, היה לזה הסבר רגיוני למה שקרה זה.
כן, אין אנשים שמתים בעולם הזה ויריות, למרות שזה מאוד מוזר, כי הם כאילו צופים במשחקי הרעב, יש שם איזה קטע קצת מוזר.
כן, אבל הם באמת שמדברים על זה הרבה בפרקים האלה, על הדיסוננס של...
נכון, על הדיסוננס של הקפיטול מול המחוזות. ואז בעצם הם מגיעים לאיזה חדר, ואז יש איזה קטע שהאימיץ' פשוט מבריח אותם לאיזה חדר, מקום שהם יוכלו לדבר עליו בלי שיצטו.
אז אני ממש רשמתי שזה ממש מוגזם. תקשיבי, עמוד שלם, באמת, תלכי עכשיו שוב פעם הספר, עמוד שלם היא רק מתארת כמה רחוק האימיץ' לקח אותם. הם עברו דרך המסדרון הזה, ומלא דלתות שהיו צריכים לדחוף אותם בכוח, והיה אבק, והם חרקו, והם זרקו את המיקרופונים באמצע הדרך, וטיפסו על איזה חמישה גר... כי באמת, עמוד שלם היא מתארת כמה רחוק היימיץ' לקח אותם לאיזה פינה בבניין, ואני כאילו רשמתי את זה שזה כזה קצת לדמות לנו כמה קשה לברוח מהקפיטול. שזה כזה... כזה למה הוא יצליח לקחת אותם כזה חדר? כי הם יודעים שהוא לא יכול, הם לא יכולים לדבר בשום מקום, הם מין כזה. היימיץ' לקח אותם לדבר הכי רחוק שהם יוכלו להגיע אליו בעולם כדי לנסות לדבר בפרטיות.
שזה מטורף. האמת שלא חשבתי על זה, וזה וואלה, באמת נקודה מהממת. באמת זה מטורף, מה ש... כמה אין פרטיות. זה כמו שהרבה פעמים את רואה אח הגדול, ואת אומרת, מה, גם בשירותים מצלמים אותם? וכן, מצלמים אותם בשירותים. הרי מראים לנו חלקים שהם פתאום נכנסים לאיזה מקלחת לדבר בפרטיות, ומראים לנו את השיחה. ואת כזה, וואו, אני לא יודעת אם יכולתי לחיות עם המחשבה, שמישהו רואה אותי כשאני הולכת לשירותים אפילו. אז זה באמת זה. האמת שיש את הרגע הזה שכזה, האמת שאומר, טוב, די, בואי נספר לפיתה. של כזה, זה באמת רגע, אוקיי? זה רגע כזה להבין שפיתה מבין את זה שעד היום לא סיפרו לו כלום. הוא גם מבין את זה כל הזמן, הוא מעולם לא התעמת איתם על זה. ושפיתה גם בחור חכם, כן? מציינים לו שוב ושוב כמה הוא בחור חכם בעצם, ואף אחד לא מספר לו כלום. ואז קטניס כזה אומרת, לספר לו, לא לספר לו, והוא כזה עוד שנייה זורק עליה משהו, די, תספרו לי. ואז יש קטע כזה שהיא אומרת, אוקיי, ואז אני מחליטה לספר לו הכל,
כולל!
כולל! כולל הנשיקה עם גייל. שאני לא בטוחה למה היא מספרת לו את זה.
גם אני לא בטוחה, זה כזה... זה כזה... זה פרט מוזר לציין.
זה פרט מוזר לציין? לא,
ברור שזה פרט שהוא חובה לציין, כי זה מה שמעניין בכל המשולש האהבה המוזר הזה.
אני ממש רשמתי השטג עזרה טלנובלה. כאילו, את כזה, וואי, לא זכרתי את זה שהיא מספרת את זה לפיטה. וואי, מסכן הפיטה הזה. מסכן גייל, מסכן הקטניס, כולם מסכנים בסיפורים האלה.
אבל אם את מדברת על כמה פיטה הוא חכם, דווקא אני מצאתי את זה מוזר שפיטה רק עכשיו קישר את כל העניין של המתנות, כי כן היה להם את הריקאפ, כן כאילו הוא ידע שהיימי שאל את טובתה, הוא כאילו...
הוא לא קישר את זה עכשיו, הוא ידע, הוא אמר להם.
הוא שאל אותם את זה.
הוא שאל את זה כדי כאילו לקבל את הגושפנקה האחרונה של באמת זה מה שקרה, אבל זה היה מין לשאול תשובות, מבינה אותי? אני כבר יודע מה קרה, אני רק מאמת את זה סופית. כן. דווקא מראים לך שהוא מאוד חכם. יש קטע שהוא כל כך כאילו עצבני בעצם, אחרי שהיא מספרת לו הכל, ואז הוא כל כך עצבני על כמה הם השאירו אותו בחשיכה, שהיא ממש מספרת שהוא מנפץ דברים, מתחיל לזרוק, לא יודעת, איזה ספסל או איזה כיסא שיש שם מעצבים, ואני אומרת לעצמי, נא, הוא כועס על הנשיקה. זה כזה לגמרי זה. אני מרגישה דווקא שגם יש איזה קטע שהוא אומר שהוא מאוד עצבני הזה שהם לא משתפים אותו, והוא ממש אומר להם, בוא נה, אתם לא משתפים אותי, ותכלס, בוא נהיה אמיתיים, אני פי 10 עליכם, וזה, לפי דעתי, מה זה גברי?
כן, כן, בעצם ממש גבר.
כן, בעצם מה זה גבר בקטע הזה, אומר להם, בוא נירגע פה, לא, את היית בחיים, ולא, את היית בכלל עומד על הרגליים אם לא אני. אז בוא נצחי להירגע פה, אני לא טיפש, אני יודע להתמודד עם עצמות, וההפך. זה שלא סיפרתם לי, פשוט גרמתם לי לשים אנשים אחרים בסכנה, הוא גם מאוד מאוד מתחרט על זה שהוא בעצם מציע את הכסף למשפחות, הוא בעצם ממש אומר, אדם הזה הוא על הידיים שלי, בגלל שלא אמרתם לי, כן? אם הייתי יותר חכם, אם הייתי יודע יותר, הייתי יותר חכם, הייתי יודע איך לפעול.
אבל זה מין הפים שלהם, של שלושתם, שהם כזה מספרים סודות לא דרך שלושתם, וזה פים שכאילו רץ המון בספר הראשון, וזה פים כאילו ש...
כן, זה מין קטע, אבל בסך הכל את כאילו בסוף אומרת, תכלס הוא צודק, בואו, הבן אדם מושקע פה בסיפור הזה.
הם הרבה בונים על תגובות נורא אמיתיות.
אותנטיות. כן, נכון. למרות שעוד הפעם הוא מציין שם אחת משמעית שהוא הרבה יותר טוב בתגובות אותנטיות מול מצלמה, והוא צודק.
כמובן שקטניס מאחרת לכל הסיפור הזה, וישות את היימי, תשמע, בחרת בי, כן, הוא בחר בך להציל רק אותך.
אז האמת שדווקא אני הרגשתי שדווקא הרגע הזה הוא רגע שהפתיע אותי, כי כל הזמן חשבתי שהוא פשוט חיבב יותר את קטניס, ובגלל זה הוא בחר בה.
No.
ולא, הוא ממש אומר שם, היא ממש אומרת לו, אתה חיבבת יותר את פיטה, ובחרת בי בסוף, ואז הוא אומר לה, תכלס כן, הוא חיבב יותר את פיטה, אבל בגלל שפיטה היה כל כך נחוש, להציל אותה, זה מה שהטיל את הכף. פיטה ממש נתן את החיים שלו על מה זה מגש, כאילו, בזכותו בכלל היא באמת חיה, כאילו, איימיץ' לא היה בוחר בה. הוא לא היה בוחר בה, כאילו,
נכון, אם... אבל הוא גם חישב סיכויים, הוא אמר, בין שלושתנו, לך היה את הסיכוי, כאילו...
הוא לא אמר את זה ככה.
הוא אמר, בין שלושתנו, זה נתנו לך את הסיכוי, לך היה את הסיכוי היחיד.
אבל הוא טוען שהסיבה היחידה שלה היה את נכון, הסיכוי, זה כי פיטה ויתר על שלו.
נכון, הוא אומר, בין שלושתנו, בגלל העזרה של שלושתנו, את היחידה שכאילו, עד שהגיעה הסיטואציה שכאילו יכולתי להציל את שניכם, לפיטה לא היה סיכוי.
אני עדיין הרגשתי שזה כזה משנה לי קצת, כזה מין סוג של כזה...
את אוהבת יותר את היימיץ'? את אוהבת יותר את היימיץ'?
לא. זה גורם לאהוב יותר את פיטה, איך היימיץ' פה בא בכלל... היימיץ' ליטרלי אהב יותר את פיטה, ראה אותו גוסס למוות ולא אמר, אולי לרגע האחרון שלך ואני אתן לו, לא יודעת, מים. ייתן לו משהו, איזה פטל, איזה משהו, לא, פשוט שיקסוס וימות. איך אפשר לאהוב את הדמות הזאת?
לא, אנחנו ממשיכים. אני נורא אהבתי את הדימוי של הקושי שהם חווים במחוז 12, לעומת הקושי שהם חווים במחוז 11. אמא שלך אומרת, הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם מעוררים עייפות יותר מאשר זעם.
וואי, זה קטע חזק.
זה היה קטע חזק, שזה ממש להסביר שמין כזה, אומנם קשה במחוז 12, אבל אין אכזריות. השומרי... איך הם קוראים? שומרי שקט? אוכפי השקט?
כן, אוכפי השקט.
אז הם כזה, הם אולי קשה שם, אבל הם לא רוצחים אנשים ברחובות, אין לך חשמל בגדרות, את לא כאילו מרגישה בגטו לעומת ההשוואה למחוז 11.
שהאמת ש... אני לא אוהבת להעלות את זה, אבל אם מעלים את זה כבר גטאות וזה, אז זה מאוד בשואה ככה, שהרבה פעמים את קוראת נגיד על איזשהו סיפור, נגיד מישהו מספר, אני הייתי בגטו באושוויץ, לעומת, כן, מחנה השמדה יותר נכון, מחנה השמדה כזה למחנה השמדה אחר, ואז ממש אומרים לך, פה לא היו כאלה קשים איתם, שמה זה היה כאילו זוועות. כן. אז זה בדיוק זה, זה העניין הזה שלפעמים יש מקומות שכזה קצת יותר זורקים, ויש מקומות שקצת יותר, וזה בדיוק זה, זה מה שמדייק את, את רמת גם הייאוש, מה שהיא אומרת, בין זעם לייאוש פשוט.
אז אפי שוב פה מתחילה עם מונולוג התמימות שלה, של כזה, אוי, רק הלכתי להסתובב בבניין, ולא נתנו לי לראות הארכיטקטורה, ואנחנו כזה, אפי, תתעורר, אני כזה, כאילו, כמה... כמה אתה עושה לך עצמך מין כזה...
מסך השן.
מסך השן של כזה... לא, לא יכול להיות שכאילו מלחמה מתעוררת לי מתחת ל... כאילו כל העולם הוא יפה וטהור וכולם רוצים את טובת הקפיטול. כאילו זה...
כן, זה קצת, זה קצת אפילו מעצבן. גם יש שם איזה קטע שקטניס אומרת, טוב, חיבקתי אותה שהיא תירגע קצת, איזה ועד כזה...
לא, דווקא אהבתי שקטניס שיחקה באפי. קטניס ממש אומרת, טוב, אני אגיד משהו לאפי, שאני יודעת שהיא בוודאות תגיד, לא, אני חייבת לעשות את הבן אדם היותר טוב, אני אסלח להם.
כן, נכון, את אוהבת את המשחק של קטניס, אבל את, איפה שהוא אומרת, די, אפי, את בן אדם בוגר, כאילו, זה לא הגיוני שאת עדיין חיה בבועה. כאילו, כן. יש מין כעס על הלחיות בבועה הזה.
שזה דווקא, אני אמרתי שזה נורא מזכיר לי, שאני הייתי ב-19, הייתי בארצות הברית, פתאום אני מדברת עם אנשים בני 24, 5, 6, אמריקאים, שאתה כזה, עונה זה כאילו...
זה הזוי, זה באמת כזה, לא נעים לי, בסוף האמריקאים שומעים את זה, וחושבים שאנחנו...
לא רק אמריקאים, זה גם אירופאים, זה כאילו אנשים כן, שלא גרים עניין... בארץ.
זה אנשים שפשוט החיים שלהם סורי, אבל יותר טובים בתכלס, כן? זה שהם לא מודעים לכל הדברים האלה, זה יתרון, כן? זה שאת מודעת למלחמות ולקושי ולשנאה, ובאמת, אני זוכרת שלא, את לי, אני מעניין אותי אם לעוד אנשים יש, יש לך רגע בחיים שאתה אומר, למה נולדתי יהודי? ממש, יש רגע כזה, שפשוט אתה מרגיש כל כך סנו על להיותך כלום ושום דבר, ופה זה אותו דבר, אתה פשוט נולד במחוז. וזהו, נתקעת במחוז הזה. ואת אומר, למה נולדתי במחוז הזה? למה אני לא בקפיטול? למה אני לא במקום אחר? למה נתקעתי במצב שאני צריך לעשות X, ומישהו אחר מקבל הכל על מגע של כסף? כאילו, זה מאוד, זה מאוד מאוד מתסכל.
זה פשוט באמת, אין יכולת דרך להבין למישהו מהקפיטול. באמת, אין להם דרך. לא משנה כמה יספרו להם, לא משנה כמה יגידו להם, כמה יראו להם. הם לא יכולים להכיל רגשית את הסיטואציה הזאת. כאילו, זה דיסוננס מאוד, הפער בין 12 ל-1. הוא גדול. עוד אבל פער בין 1 ל-2, כנראה.
זה מצחיק אבל שפתאום היא מוצאת יתרונות בלהיות 12. כן? זה מראה תמיד, יש את המשפט הזה שאומר כזה, כאילו לוקחים את כל הבעיות, שמים אותם על השולחן, ואז כל אחד לוקח בעיה אחרת, ואז בעצם הוא אומר, טוב, עזבו, תביאו לי את הבעיה שלי. זה בדיוק זה, שפתאום אתה אומר, טוב, אני כבר יודעת לי טוב, מודד עם מחוז 12, אני סבבה עם זה, כאילו, זה ממש שם. ומעבר מאוד מאוד אחד, מכזה, בוא נדבר על החיים שלנו ואיך זה להיוולד למקום שאתה לא רוצה להיות בו, אנחנו חוזרים אל הטלנובלה. ובעצם הם מתהלכים להם בזה, ואז פיתה ממש שואלת את קטניס, תגידי, זאת הייתה הנשיקה היחידה שהייתה לך עם גיי?
אוי, זה היה קטע גדול.
שזה כזה, יואו. שזה כזה אומרת, הוא מנסה להיות cool about it, אבל הוא, כאילו, הוא מנסה להיות מגניב, אבל הוא עדיין רוצה לדעת. כאילו, להיות פה רצון אז. ואז היא אומרת, מרוב הפתעה, אני עונה כן, אחרי כל מה שקרה היום, השאלה הזאת באמת מטרידה אותו, ואת כזה, די, קטניס, גם תתעוררי. תתעוררי על עצמך, כן, זה מטריד אותו, כן.
אני חושבת שמה שמעניין בשאלה הזאת, זה איך שהיא נוסחה, כי כאילו, לדעתי פתאום ניסה להבין, אם היה ביניהם קטע לפני המשחקים, או שזה התחיל רק אחרי שהיא חזרה.
נכון, הוא ניסה...
זה כאילו נוסח בצורה מאוד מאוד ספציפית, כי לדעתי זו הייתה הנשיקה היחידה אי פעם.
נכון, נכון, היה פה רצון להבין... מה, איפה אני עומד?
איפה אני עומד?
זה פשוט קורא אותי שהיא עדיין מופתעת. עדיין, מה, הוא רק סיכן את כל חייו בשבילי. אני לא מבינה למה הוא מתעניין בחיי האהבה שלי, זה ממש מפתיע.
ממש מפתיע. אני נורא, כאילו, זה היה נורא מוזר, פתאום את כזה, זה גם היה ממש מעבר עמוד, פתאום הייתי כזה, עברנו עמוד, כי מה שאומרת, טוב, אנחנו יורדים על הטקס ואז נשאבים, הם סיימו, פתאום היא מסכמת את כל המסלול ומגיעים לקפיטול. כי את פתאום הזה, רגע, מה, פספסתי משהו באמצע? אני ממש אומרת, אנחנו יורדים אל העולם וממשיכים את הסבב. ככה בערך ממשיך המשפט, פחות או יותר. שזה מין כזה, ממש עם תארת, שהם פשוט אומרים את הנאומים כמו שצריך, מתלבשים יפה, מחייכים למצלמה, חוזרים לרכבת. זה ככה חוזר
כן,
שוב ושוב.
ממש ככה. למרות שיש שם קטע שהיא בעצם מספרת, שהיא מרגישה שכן הם מגיעים לכל מיני מחוזות, והיא מרגישה כבר תסיסה בכל המחוזות. היא גם מבינה שהמחוזות האחרים הם הרבה יותר שבריריים בגלל, נגיד היא לא הבינה למה הוא מדבר על זה, כי הייתה כל חיים במחוז 12. מחוז 12 תכס הם נעלו חיים די סבבה, כמה שאפשר, כן? ואז פתאום כשהיא ראתה מחוזות שבאמת נוהגים בהם ביד רמה, היא הבינה למה התסיסה שם היא הרבה יותר זה, כי אנשים באמת קרובים לסוף, כאילו מה שנקרא עם הגב לקיר, כבר אין להם עוד אפשרויות, ובגלל זה שם התסיסה היא הרבה יותר גדולה. ואז יש קטע שהיא אומרת שהיא גם מרגישה שבכל מקום שהיא נמצאת את השנאה כלפיה. ועכשיו, ניסיתי לחשוב על זה קצת, אמרתי, השנאה היא לא כלפי קטניס, אף אחד לא, כאילו, נכון, יש את המשפחות ששונות אותה, כי היא הרגה את האהובים שלהם. אבל בואו נשים רגע את המשפחות בצד, בסופו של דבר, מחוז כן מסתכל עליו ואומר, בסדר, אם אני הייתי במשחקים, גם אני הייתי עושה הכל כדי לנצח. אבל לפי דעתי, השנאה הזאת היא פשוט מופנית כלפי הקפיטול. ומי שהיום, כאילו, קיבל את הייצוג של הקפיטול, זה בעצם היא ופיטה. והיא מרגישה את כל השנאה של המחוזות, כאילו הם כלפיה, זה סוג של כלפיה, כי היא כרגע מייצגת את הקפיטול. היא קוראת את הטקסטים שלו, היא הולכת בבגדים שלו, היא נראית כמוהו, היא קפיטול, היא כבר לא מחוז 12.
האמת שאני לא הבנתי, אני לא קראתי את זה ככה, אני קראתי את הקריאה לנקמה, זה יותר כזה של, היא מרימה אותם, היא כאילו המנהיג של הנקמה שלהם, היא כאילו מייצגת את הקריאה לנקמה שלהם מול הקפיטול, זה לא דווקא נגדה, אלא דווקא שהם אומרים את השם שלה, בתור כזה, אנחנו הולכים אחרייך, כאילו, את נתת לנו את האומץ, כאילו, זה יותר כזה, אנחנו ננקום איתך, כאילו, במה שקרה. ואת נתת לנו את הכוח לזה.
אז בגלל שהיא כל כך מציגה מין מצב, מצג שווא כזה שהיא מאוד מאוד מאושרת, יש לה את גבר חייה, היא התעשרה, אז כאילו אני דווקא לא יכולה לראות איזשהו חיבור לקטניס. הם כן מתחברים בכללי לעניין הזה שהיא הצליחה להרים על הקפיטול ולהשיג את מה שהיא רוצה בחיים, סוג של כי אם היא אוהבת את פיטה. אבל בסופו של דבר אני כן מאמינה לה כשהיא אומרת שהיא מרגישה את השנאה, כי השנאה כלפי הקפיטול היא מאוד מאוד גדולה. ובאמת סוג של עשו ממנה כרזה של הקפיטול, כן?
כן. ובעצם קטניס מבינה שזהו, זה לא משנה כמה הצגה טובה היא תעשה, היא ממש מרגישה שיש מחוזות שזה כזה...
זה אבוד.
זה אבוד. היא באמת כזה אומרת, אין שום דבר שיעצור, הם ימצאו את הטירוף, גם אם היא התכוונה לזה או לא, זה פשוט לקחו את מה שנתנו או לא נתנו להם, וימצאו את זה והלכו עם זה הלאה, ואין שום דבר לעזור.
כן, שזה איפשהו גם... כשהיא מסבירה את זה, את אומרת, תכלס נו, הוא מפיל עליה את כל הצרות שלו. בדיוק. פשוט לא מוכן להתמודד עם הצרות שלו, הוא פשוט מפיל על הילדה הזאת הכל, בתקווה שהיא איכשהו תצליח לשנות את
התמונה. דווקא בסיטואציה הזאת, אני חושבת עצמי, סנו היה צריך לעזור לה, לא רק להפחיד אותה, היה צריך לעזור לה כדי לעזור לו.
נכון, כאילו הוא לא הבין כמה כרגע הוא דווקא נתון במקום טוב, שיוצא מצב שהיא רוצה.
היא רוצה?
היא רוצה לעזור, היא רוצה להשקיט. הוא דווקא כן, מה שנקרא, כמו שאתה אומרת, תמן דברים טובים, כאילו מבחינתו, הפחד, כן? כן? הוא תמן את הפחד בצורה טובה אצלה, ואז יוצא מצב שאת צודקת, אם הוא היה כנראה במלכאות עוזר להבין מה היא צריכה לעשות, למרות שנראה לי שהוא בעצמו לא ידע מה היא צריכה לעשות. שבאמת הבעיה היא, הבור היה כל כך גדול, שהוא סוג של כזה, כשהוא אמר לה, את תטפלי בזה, הוא ניסה גם להרגיע את עצמו. הוא באמת לא יודע כבר איך לטפל בזה. הוא מגיע לקטניס לבית, ומפנה את כל הזמן שלו, ואת כל הלוח זמנים בשביל זה, הוא כנראה כבר נמצא בברוך, הוא באמת כבר לא יודע מה
השאלה
לעשות.
השאלה אם אז כבר סנואו יודע, שיש סיכוי שגם אם קטניס תיתן את ההצגה הכי טובה שלה, שזה בכלל יעזור.
אז אני חושבת שהוא מאוד מקווה, שהוא נמצא זה כמו שאת, אין מה לעשות, את נמצאת במקום כזה, שאת אומרת, טוב, אני יודעת שזה לא יעבוד, אבל אני עדיין מנסה לעשות את זה, לא יודעת, רק כדי לשים וי שניסיתי, אז זה נראה לי ממקום כזה של כזה מין להחזיק אצבעות שזה יעבוד עכשיו.
כן, ואז אנחנו נכנסים למין כזה קטע של, אנחנו קצת לומדים על החיי יום-יום של פיטה וקטע, חיי לילה יותר נכון.
יותר נכון גם החיים אחרי משחקי הרעי.
כן, שהם מאוד מאוד קשים, קטיס מתארת שהיא מתעוררת כל יום, כל לילה בסיוטים, כמה פעמים בלילה, עד שזה מגיע מצב שפיטה והיא לא מסוגלים לא לישון. אחד על השני, ממש מתארים את זה שהם מתמודדים.
למרות שעוד הפעם, יש פה קטע שאני כן רוצה שנתעכב עליו, זה פיטה. פיטה הוא מחזר אחרי קטניס, הוא שומע את הצרכות שלה, הוא נכנס לחדר, הוא מחבק אותה, הוא...
קטניס לא הייתה הולכת אל פיטה. ובעצם, פיטה עושה את כל העבודה פה, כמו תמיד בעצם.
כן, אבל זה עוד הפעם, הרי כמה הוא מצליח להיכנס לחיים שלה.
כן.
כמה הוא יודע מה היא צריכה, סוג של.
אני נורא אהבתי את זה שהם אמר שהם מתמודדים עם החושך כמו שהם התמודדו איתו בזירה.
נכון, אני אהבתי את זה.
קצת החזיר אותנו כזה שוב לעולם של, זה העולם שלהם, הם מוגנים ממנו, הם דואגים אחד לשני, הם מגנים אחד לשני.
היא גם מציינת שזהו, הם מגיעים למצב שהם כבר ישנים כל לילה, זה כבר נהיה מין נורמה, אבל היא כן אומרת לנו במפורש, לא קרה כלום בלילות האלה, אנחנו ישנים, מתחבקים, עוזרים אחד לשני. וזה כזה, נראה לי ש... סוג של כזה חשוב לה להגיד לנו, ולא רק לנו, גם תכס לגייל. מאוד חשוב לה להגיד, לא קורה כלום, אני פשוט, אנחנו רק מתקרבלים. והיא עוד מציינת שמתחילה רכילות אבל בכל הרכבת על, על העניין הזה. עכשיו, יש קטע שאפי ממש מהירה לה על זה. אומרת לה, תקשיבי, כולם רואים שאתם שנים מאחד, בוא נרגע. למרות שתכס, שתי ילדים בני 16 ששנים מאחד, זה לא נשמע לי כזה נורא.
גם אבל... מה לאפי אכפת מזה?
לא, לאיפה אכפת מזה? כי אוהבת נימוסים, וזה, ואז זה כאילו, כאילו את מצטגרת כמישהי קלה. כאילו זה לא יפה.
אבל הם כן ביחד כזו, זה...
כן, אבל למה לעיני כולם? זה הרעיון, של כזה, תשמרו את הידיים לעצמכם, כאילו תחכו קצת. ואז יש קטע שהיא אומרת, כשהיא אומרת לה, היא אומרת, אוקיי, כאילו, טוב שאמרת לי סוג של, אנחנו נשמור על דיסקרטיות, ובעצם היא אומרת, לא רק שלא שמרנו על דיסקרטיות, עשינו בדיוק את ההפך, קיוויתי שזה יגיע לסנואו, שסנואו ישמע על זה שאנחנו משנים לך.
ואז בעצם קטניס מעלה את הרעיון שפיטה יציעה לניסויים בפומבי.
לא, רגע. לפני זה הם מגיעים למחוזות הקשים ביותר. אני ממש מציינת את זה. למחוז 2 ו-1. היא אומרת שהמחוזות האלה הם הקשים ביותר, כי בעצם במחוז 2, אם הם לא היו מנצחים, אז מי שהיה מנצח זה קייטו וקול וקלוב, והם היו חוזרים למחוז. שזה נשמע לי, וואו, איזה נורא שנותנים להם לעשות את זה. ללכת ולהסתכל על האנשים האלה, ובעצם במחוז אחד היא אומרת, את שתי אנשים אני הרקתי, גם את גלימר וגם את מרוול, שאפילו לא ידע את שמו, מטורף. היא אומרת, לא ידעתי את שמו, כי לא רציתי לדעת, ואז כזה סוג של כזה, שמים לו בפנים את מה שהיא עשתה.
אז אנחנו מגיעים להצעת הניסויים. הם בעצם מגיעים לקפיטול, שזה שמה... הילדים שלהם לא... לא...
לפני הצעת הניסויים, כאילו היא אומרת, אני מציעה את הרעיון, ודווקא על פניו, יש פה קטע שהיא כזה אומרת, אני מבינה ש...
שזה מה שמצופה ממני.
לא, לא רק שזה מה שמצופה, שכזה אין אפשרויות, כל מה שעשינו בכל המחוזות, זה כאילו לא היה כלום, זה לא עזר לאף אחד, ההתקוממות בשיאה, אני מנסה למצוא איזה פתרון, היא בעצם מנסה לצאת מיחזור הנחות שלה כדי למצוא פתרון, ואז עיסוק של גם... שמחה כזה להגיד, תציע לי בפומבי, היא חושבת שהיא עוזרת למטרה בעצם, והיא מציינת שפיטה, כאילו אומר לה, כן, בסדר, אני אעשה את זה, וכזה מסתובב והולך, כזה.
כן.
והיא לא מבינה, היא בעצם לא מבינה, היא אומרת, מה, אני מושקעת 110% כדי לעזור לכל מי שאני אוהבת, כזה סוג של, וזה סוג של כזה, לא מבינה למה היא נתקלת בכזה סוג של קרירות, ואז איימי שאומר לה, הוא רוצה את זה, אבל הוא רוצה שזה יהיה אמיתי. נעשה ממש, וזה נורא מצחיק אותי, שהיימיץ' הוא זה שמנגיש לה את החיים הפשוטים. זה מראה גם כמה היימיץ' והיא דומים, ופשוט היימיץ' שיש לו כזה יותר שנים של ניסיון עם סיטואציות חברתיות.
כן, שבכלי זה סיטואציה כזאת היא מאוד טלוויזיונית, נכון? כזה, הזוג מגיע, הוא כזה יתעלה הסיטואציה, וכזה בפרק הגמר, וזה נכון, זה... קטע טוב כזה, פתאום ברור שהגבר יציע ניסויים לבחורה, וזה מין כזה מעניין כאילו כמה בקפיטול שדעת אמרו על זה, לא אמרו על זה, ציפו שזה יגיע, זה מין כזה, זה רגע נורא טלוויזיוני.
זה נכון, זה רגע נורא טלוויזיוני, אני כן רוצה לציין ש פשוט הרגע הזה שהוא מהול בהמון עצב, כן? הקטע הזה שהיא אומרת לו תציע לי, הוא אומר לה סבבה, וזה הדבר שהוא הכי רוצה בעולם, זה לקבל את מה שאתה הכי רוצה בצורה שאתה הכי לא רוצה אותה. ואז היא גם אומרת, אני חוזרת לחדר, וכל מה שאני חושבת עליו זה גייל. ואני חושבת להגיד שזה נורא. זה, גם אם כבר מדברים על דברים טלוויזיונים, זה בדיוק זה. זה כלפי חוץ נראה מהמם. וואו, מהמם. יואו, איזה כיף להם, הם התאהבו, והם יצאו מהמוות ביחד, ועכשיו הם מתחתנים. ובאמת לראות את, את העומק של הדברים, זה מעביר ממש צמרמורת. זה ממש חלק שממש העביר בי צמרמורת הרעה. Okay. הרגשתי את הקושי, הרגשתי אותו. וכל זה היא עוברת את זה כאילו גם כשהיא בת 16, וואו, נורא.
כן, ובעצם כל זה קורה בזמן רעיון עם סיזר, כמובן, שהוא מנחה אותם, וכל הרעיון הולך מדהים, כי פיתה שם, הם מדברים.
כל מושלם, מושלם, אינסטגרם.
כן, מושלם. הוא מציע, והוא בדיוק, סיזר שואל איזה שאלה, מה יהיה אתכם בעתיד, והוא יורד על ברך אחת, והוא מציע. וכמובן, סנואו גם מגיע לברך את ה... את ה... את ה... באתי להגיד הזוכים המאושרים, אבל את הזוג הטרי והמאושר.
כן.
מה שנקרא. ויש להם את הרגע הזה, שזה רגע שלי מאוד מאוד זכור בזיכרון, כאילו גם מהספרים שאני קוראת שזה המבט, שזה, שקטניס נותנת מבט לסנואו של כזה להבין מה קורה. ויש ביניהם הרבה רגעים של מבטים של כזה, אני בסדר, אני לא בסדר, היה להם את זה גם בסוף עכשיו, הספר הראשון.
יש לציין שלפני המבט הזה, קטניס מספרת לנו בעריכות, אוקיי? כמה היא מרגישה שבעצם היא בעצם ויתרה על חייה. היא מרגישה ממש שהיא אמרה, אני ויתרתי על הכל, אני מוכנה להתחתן עם פיתה ולבלות את שארית חיה איתו, והיא מספרת את זה מאומללות, אוקיי? זה רגע קשה, קשה מנסו כאילו. ואז היא אומרת, ויתרתי על הכל רק כדי להקשים, רק כדי בעצם שהוא יהיה מרוצה לקבל ממנו את החותם הזה של בסדר, קטניס, עשיתי את הדבר הנכון, ואז באמת קורה המבט הזה.
שבעצם היא מנסה להבין, הייתי בסדר, זה מספיק טוב, והוא פשוט עושה לה... לא.
לא.
וזה...
זה פשוט קטע מדהים בעיניי, שהיא אומרת שהרגע שהיא מקבלת את הלא, הוא בעצם... את מצפה של רגע של התמוטטות, של להגיד, וואו, כל מה שעבדתי עליו, זה, ואז היא אומרת, וואו, כאילו יכולתי לנשום לרווחה, לא עמדתי בציפיות, אבל בעצם היא מבינה שהיא... זהו. זה כאילו כמו להגיד, אני בתחתית, מפה איש עוד לילד.
אין לה מה להפסיד. אין יותר מה להפסיד. וזה האנשים שהכי מסוכנים, האנשים שאין להם מה להפסיד.
עכשיו, אם את שואלת אותי אגב, זה הרגע שאנחנו מבינים שסנואו הוא נשיא לא טוב. אני לא יודעת מי היה הנשיא לפניו, אני לא יודעת אם היה נשיא לפניו, אני לא יודעת מי יחזיק את כל הזה, אבל זה קצת כמו להוריש לבן שלך, לא יודעת, איזשהו מפעל חיים, והוא כאילו הורס אותו בשנייה. ואני חושבת שסנואו, אם נשים לב לזה, הוא פשוט הורס את זה משנייה לשנייה, כי יש לו מחוזות שמטפלים, ויש לו את הקפיטול שמטפל, הכל מטפל טוב, ואז יוצא מצב שהוא מגיע למצב שהוא שם את כולם עם הגב לקיר, את המחוזות, את קטניס, את פיתה, את כל מי שנמצא שם, הוא מביא אותו למקום שהוא אומר, אין לי יותר מה להפסיד. ומה שהכי מצחיק זה שהוא כל הזמן מרצה לנו על כמה זה חשוב, לתת באנשים, להפריח באנשים האלה תקווה. והוא בעצם מסיים את כל התקוות שלהם.
כן. היא ממש, היא אומרת, זהו, אני כאילו חופשייה לעשות כל תוכנית משוגעת שאי פעם עשיתי, זה כאילו ממש...
אני גם חושבת שההקלה שלה היא גם, ככל, כמה שהיא נשמעת נאורית, היא גם הקלה של, אני לא צריכה להתחתן עם פיתה. היא גם באה מפה.
זה גם, זה פה... הפחד מהלא נודע הוא פחד, הוא פחד מהותי שהתקבלתי לאן שהוא לא התקבלתי, אני כן צריך לעבור דירה, אני לא צריך לעבור דירה, זה כזה, זה פחדים כאלה של אין לך תשובה עליהם, וזה לא רק שזה, היא לא הייתה צריכה לספק תשובה עצמה, הייתה צריכה לקבל, כמו שאתה אומרת, את החותמת הזאת מסנואו של, אני לא יודעת, הייתי מספיק טובה,
לא, אבל זה לא עניין שהיא מספיק טובה, אני חושבת ש... זה כמו שנגיד יש לך חבר, אוקיי, ואת אוהבת אותו, זה לא שאת לא אוהבת אותו, אבל את מרגישה שזה לא זה, ושצריך להיפרד או משהו כזה. ואת מאוד אוכלת את עצמך מבפנים. ואז יש את הרגע הזה, שאת ממש פוגעת בו, ואת אומרת, בוא ניפרד. ואז בעצם את אומרת, יום, אני כזה בן אדם חרה, וזה, 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 ובעצם את לא מרגישה את כל הרגע שאתה, כל מה שמרגישה זה הקלה מטורפת. וזה מה שקורה לה. היא כאילו מנסה כל הזמן להיות מאוד מאוד טובה, ומאוד מאוד לרצות, לרצות, לרצות. ואז בעצם, כאילו, ברגע שאומרים לה כזה, כאילו ברגע שהיא עושה את המהלך הסופי, ואומרים לה כזה, טוב. אז היא בעצם אומרת, וואו, איזה הקלה, וואו, כאילו, אני לא צריכה לעמוד בכל הדברים האלה, אני לא צריכה לרצות יותר את הבן אדם
שלפני. מה שאהבתי שמיד קורה אחרי זה, שאפילו סנואו וקטניס מתבדחים, הם מריצים איזה בדיחות על זה ש...
היא אומרת, אני משתחררת לגמרי, אני פתאום סבבה.
וכאילו, אני רואה לי, זה הכי חופשייה שקטניס הייתה מול המצלמה אי פעם, בכל הרעיונות שלה, שהיא כזה
ממש... זה מראה, אגב, כמה אומללה היא הייתה, גם כל הזה שהיא אומרת על הסיוטים, ועל זה,
היא אומרת שהיא לא אכלה, ושמש הצרו לה את השמלות, כי היא לא הייתה ישנה בלילות, וזה
פתאום... נכון, שלה, עיניים שחורות. זה גם מראה את רמת הלחץ, זה רק מראה בחיים אגב, כמה לחץ משפיע על כל תפקוד אפשרי שלך, וכל הזמן אומרים, אסור להיות יותר מדי בלחץ, אסור להיות יותר מדי בלחץ, כי בעצם הלחץ הזה הוא לא עושה שום דבר טוב. הוא פשוט גורם לך להיות הדבר הכי רע של עצמך. באמת. כאילו, כל פעם שאתה נכנס ממש הרבה ללחץ, צריכה להגיד לעצמך, הלחץ הזה לא נותן כלום, הוא מוציא את הרע ביותר ממני.
כן, ובעצם הם מתבדחים, וכמובן שיש עוד נשף, שהוא עוד יותר גרנדיוזי בעקבות ההצעת נישואים. וקטניס, כמו שאמרנו, היא ממש נפתחת, פתאום היא כזה טוב, אז אני גם רעבה פתאום. כאילו, מה, אני לא צריכה להפסיק להיות בלחץ, אני כאילו, אני רוצה לטעום מכל דבר שיש בה.
עכשיו יש שם קטע שהיא מסבירה, שגם זה שנפתח לה הרעב, היא בעצם אומרת לפיתה, יאללה, בוא נתחיל לטעום מלא דברים. ואז היא אומרת שהוא ממש מבולבל, שהוא מסתכל על מבט מבולבל וחוקר, הוא בעצם מנסה להבין, ממה היא פתאום כל כך שמחה? האם הצלחנו, עמדנו במטרה? האם היא שמחה מהנישואים? כאילו, שזה אגב, זה יפה שהיא סוף סוף מבינה את זה, שבעצם לרצות את, כאילו, את פיתה, להראות איזה שאהבה כלפיו, זה גורם לו, כאילו זה מרצה אותו, אוקיי? ואז בעצם היא כאילו אומרת, הוא לא יודע מה עובר לי בראש, כמובן שאני לא מספקת לו תשובות, אלא פשוט אני אומרת, טוב, יאללה, בוא נאכל.
בוא נאכל.
עכשיו, כל העניין של האוכל בספר, אני חושבת שבכללי, התחכום של להשתמש באוכל כביקורת על החברה שלנו, הוא פשוט גאוני, הוא גאוני. אני חושבת שלספר הזה קורא משחקי הרעב, לא רק מסיבה אחת של כאילו Hunger Games, המשחק עצמו והעניין הזה של התמודדות עם רעב, לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. יש פה רובד מטורף. בעצם, סוזן אומרת, אני נותנת ביקורת על כל החברה שלנו, ועל כל איך שאנחנו מתנהלים, כל זה אני עושה דרך האוכל. וזה מדהים. ונגיד, אני אישית גם, בתור בן אדם גרגרן, אני חייבת לציין, אחד הדברים שממש נחמדים לי בספר, זה שבמקום שיש לנו, הרבה פעמים בספרים, יש הרבה פעמים שמתארים לך את העצים, ואת היופי, ואת הנוף, ואת הים, ואת הזה, פה יש תיאורים בלתי פוסקים של אוכל, שאני פשוט נהנית מזה מאוד, כן? אני ממש ממליצה לכל מי שהוא פודי, וכל מי שאוהב אוכל, זה הספר בשבילכם. יש פה תיאור של מלא דברים.
והפרק.
כן, והפרק לגמרי. יש פה פשוט מלא תיאור של מלא מאכלים, שאתה אומרת, יו, בלי איתום את זה. יו, בלי איתום את זה. מה זה? מה זה? כאילו, אתה ממש שמה. יש פה ממש עמודים שלמים בעצם. היא מתארת פה את האוכל.
שזה מה שבאתי להגיד, נגיד, על למה שמתי לב לזה, שמקודם בתיאורים שלה, של כמה רחוק הם הלכו בחדר, גם פה. סוזן היא לא בן אדם שמשקיע הרבה מאמץ בלתאר את הנוף, ולתאר את העץ, ולתאר את זה. היא באמת כי היא מתארת את מה שאתה צריך לדעת, והיא משקיעה פה באמת עמוד אם לא יותר מעמוד.
יש פה כמה עמוד.
ולתאר את העושר ואת השפע שיש, שזה פתאום אתה יושב שם ואתה כזה... היא באמת מנסה להעביר לך משהו, זה כאילו נקודת קיצון כל כך שהיא לא רגילה בספר, שאתה כאילו, אתה אומר אוקיי, כאילו...
זה הרגע לעצור ולחשוב, וזה באמת היה הרגע שעצרתי וחשבתי, ובעצם... נכון, אני אומרת, למה היא מעבירה ביקורת דרך האוכל, אוקיי? אז בוא נפשט את זה קצת. אני אומרת, זה בדיוק אנחנו, כאילו. זה החיים שלנו. מה זאת אומרת? כולנו נמצאים בעולם שיש בו שפע אוכל מוגזם. אם פעם כולנו היינו צריכים לצוד אוכל, ולאנשים היה בקושי מה לאכול, אנחנו היום בעולם של שפע, שיש לך כל כך הרבה לאכול, ובא לך כל הזמן לטעום מהכל. ובעצם, אנשים, תחשבי, רוב האנשים היום, יש להם מלא מה לאכול, רוצים כל הזמן לאכול יותר, ובעצם זה גם סוג של דיסוננס, כי אנחנו מצד אחד כל הזמן עסוקים בללכת לכל המסעדות השוות, ולאכול עוד דברים, ולטעום ולטעום ולטעום, וגם בו בזמן אנחנו כל הזמן גם שונאים את עצמנו על זה שאנחנו משמינים, כי אנחנו בכלל השאיפה להיות רזה. זה גם שם אותך בסוג של כזה עולם מוזר, וזה העולם שלנו. ואז אני אומרת שכאילו זה מטורף, שמראים לנו את השפע שיש לנו היום, נכון? לנו יש מלא מלא שפע היום. אנחנו יכולים לקנות מה שאנחנו רוצים. יש לנו את תרבות הצרכנות, שאת יכולה, זה לא רק עניין של אוכל, זה הכל, הכל, אנחנו הכל בהישג יד. את יכולה לקנות מלא, את יכולה לאכול מלא, את יכולה לעשות מה שאת רוצה ולעשות ממנו מלא, וזה בעצם רק מה מפתח בינינו. בנו תחושה של רקנות. זה בכלל לא ממלא אותך, ההפך. זה מצחיק אותי שזה בדיוק הפוך. זה לא מייצר בך תחושה של סובה. זה בדיוק ההפך. את מרגישה שאת רק שרק נפתח לך יותר רב, ונפתח לך.
רק בפורמו, מה לא טעמתי, מה עוד יש דברים שלא עשיתי, מה יש עוד דברים שלא קניתי, זה כך.
נכון, זה ברק פותח אותך לעוד ועוד דברים, ואני חושבת שהשיא של השיאים של הספר הזה, אני חושבת שזו ההמצאה, הדבר, הכלי הטוב ביותר לתאר לנו, את העולם שלנו, ואת הביקורת המושלמת, זה בעצם ההמצאה הגאונית הזאת שהיא מספרת על השיקוי, הקאה שנמצא באמצע הזה.
הוא... תגיד שהקטע הזה היה לי נורא נורא קשה לקרוא, באמת, זה כזה.
הוא מדהים.
לא, אבל הוא מדהים מצד, הביקורת שם היא מדהימה, אבל זה כאילו קטע שאתה יושב ואתה כזה, אתה באמת מבין כאילו כמה אנחנו קרובים בעולם שלנו להגיע למצב הזה.
נכון, את ממש, כאילו הסיפור עצמו שגם מתארת את זה, שזה בקוס יין כזאת, יפהפייה עם רגל אחת, נמצא בעצם איזשהו שיקוי.
שקוף לכולם, זה פומבי, זה כאילו, זה חלק מהכיף.
כן, היא חלק מהמסיבה. להקיד
את האוכל שלך.
להקיד את האוכל שלך כדי לאכול עוד. ווואי, אני חייבת להגיד שזה פשוט, אין, זה גאוני. אני בטוחה גם, בטוחה בזה, שיש אנשים שקוראים את החלק הזה בספר, שהיא מספרת, שהם אומרים להם, מה זאת אומרת אתם לא טעמתם מהכל? למה אתם לא מקיים הכל ואוכלים עוד
כן,
בעוד?
כן, כבר הייתי ליד העמדה הזאת איזה 3 פעמים הערב, אני
אומר. ואין אנשים שכאילו, יש איזה שטן קטן כזה בתוך הראש שלהם, שאומר להם, טוב, היו מקומות שהייתי בהם, שהייתי מוכן לשתות את המשקה הזה כדי לאכול עוד. וזה פשוט ביקורת מצוינת. אין, את פשוט אומרת, וואו, זה מראה כמה... עכשיו, גם אני כן רוצה לציין שמה זה אומר, מה זה אומר לא מסביע אותנו. הרי הרעיון הוא שלשים לב שאנחנו גדלים באמת בעולם שיש בו הכל, שיש לנו הכל נגיש ברמת הקליק בזה, אני רוצה אוכל הוא בא, אני רוצה הטכנולוגיה היא מגיעה, אני רוצה לעבוד פחות כאילו קשה בשביל לשטוף כלים, יש לי מדיח. כאילו, יש לי הכל בקליק, והרקנות הזאת זה בסוף, אני מסתכלת עליה כמדד של עושר. אם תסתכלי בעצם על ארצות שהן פחות בשפע, ואנשים שם יש להם פחות, יש להם מדד עושר יותר גבוה. לא תמיד, ברור. אבל...
לא, יש את הבאלנס הזה.
בדיוק, יש איזשהו באלנס. כאילו אם תסתכל על מקסיקו נגוד זה. עכשיו מקום שאנשים בו מאוד מאוד מאושרים, ואין להם הרבה, הם לא עשירים, אבל העושר שלהם הוא נמדד באמת בדינמיקה, באנשים. הרי אחד הדברים שאני חושבת שמשחקי הרעב באו לבקר פה, זה את הריאליטי, הריאליטי שגורם לנו לניקור חברתי. ובעצם... הניקור החברתי הזה, הבדידות הזאת, היא גורמת לנו לחוסר עושר. באמת, לעזור לאנשים זה משהו שמפרח בך עושר. לדבר עם אנשים זה משהו שמפרח בך עושר. ובעצם פה אנחנו אומרים, הקפיטול הוא התמונה שלנו בסוף. זה אנשים שהם מקועקעים, שהם מנותחים, שיש להם מלא טכנולוגיה, שהם עשירים, והם לא באמת מאושרים. אין שם עושר, אנחנו רואים את זה. אם היא לא מספרת לנו את זה, קטניס, אנחנו יודעים את זה. אין מישהו שלא מרגיש את זה שהם לא מאושרים.
לגמרי ככה, הם כל יום עסוקים רק ברכילות שלהם וכאילו לא בעצמם ובאחרים ובנראות שלהם ובעצם בדירוג העולמי, בדירוג החברתי שלהם, מה שנקרא. אני רק רציתי לציין עוד משהו מצחיק, שזה הכי בחורה מצד קטניס לעשות את זה, למרות שהיא עושה את זה בקונוטציה הכי טובה, זה לקחת ביסט ולתת לחבר שלך לסיים את שער המנה.
יום, זה גאוני, נכון.
שאני כזה, ואני כזה, כי קטניס לא עושה את זה במטלת, את עושה את זה כי את כזה, את באמת רוצה לטעום ולא להשמין, אבל קטניס עושה את זה כי היא רוצה לטעום, זה כאילו, היא לא עושה את זה מאיך שאנחנו עושות את זה.
לא, היא עושה את זה כי היא רוצה לטעום הכל, אבל כן, זה לגמרי כזה, כך, מאמי, תתאמן, זה טעים.
וואי, אני התמלאתי, אני לקחתי רק ביס אחד כך.
וואי, זה לגמרי זה.
ועוד משהו שדילגנו עליו, שזה כזה, הסמל של האורבני החקיין, ממש נהיה כזה הסמל האופנה, הטרנד החדש, כאילו זה הנייקי החדש, לא יודעת איזה סמל אופנה. למרות שהוא גם בטח מאוד מאוד זמני, מה שאומרת שאנשים קעקעו על הגוף שלהם את הסמל הזה, אפילו באזורים אינטימיים, שמרות שאני כזה, אני לא יודעת אם הם סיפרו לה או הראו לה, כי אחרת זה מאוד מטריד.
כן, היא אומרת שהראו לה. היא אומרת, הראו לי גם במקומות אינטימיים. כן, הם לא שפויים האנשים האלה. ואז יש בעצם רגע ש... הרגע ששובר אותם זה באמת הרגע עם השיקוי, ואז בעצם פיטה אומר לה, טוב, בואי לרקוד. ואז הם מתחילים לרקוד, ואז הוא פשוט אומר, הוא כאילו, הוא בשוק מהקפיטול. ואז היא אומרת לו, מה אתה כזה בשוק? אני ממש מצטטת את זה, כן? היא אומרת, הם מביאים אותנו לכאן להילחם, למות כדי לבדר אותם. באמת בהשוואה לכך זה שום דבר, השיקוי הזה. אבל לא, אני מבינה למאיפה פיטה בא. הוא נכון, דיברנו על זה, שפשוט יש את הרגע שזה שובר אותך. די, זה הקש האחרון. וזה באמת הקש האחרון. אתה נזכר בכמה אתה רואה את כולם גובעים ברעב במחוז שלך, ואתה מבין שפה אנשים אוכלים ומקיים. זה באמת כבר... ואגב, פיטה הוא בן אדם שהיה מוכן להקריב את עצמו בשביל קטניס. אם אנחנו מדברים על מישהו שמוכן להקריב את עצמו בשביל מטרה, ואת מרגישה פה שהוא אומר, די, די, אני מוכן למות. יאללה, בואי, כאילו, עשינו טעות. למה הראינו להם לא להתקומם? בואו נתקומם. ובעצם זה הפעם הראשונה שהוא אומר את זה, הוא אומר, אני מתחרט על איך שהתנהגנו, למה לא הצטנו את זה? הוא מוכן למות למטרה הזאת. ואם דיברנו על אנשים שמוכנים למות למטרה, זה פיטה.
זה פיטה. בהחלט, זה רגע כזה שהוא קצת כזה... אתה מבין את השינוי במחשבה. קטניס ממש עוד לא שם, אבל פיטה תמיד משיג את קטניס בכמה רמות. אם לפני המשחק הראשון הוא אומר לה, אני רוצה למות בתור עצמי, וקטניס מבינה את זה, אז כזה זה עוד פעם. זה מהדברים האלה שפיטה שותה לה במוח, וכאילו... אנחנו מקווים שלאט לאט זה יתבשל לה בשכם.
נכון.
ואז בעצם הגיע קברנית המשחק החדש.
שפשוט סיינתי את זה, שהאם סוזן בוחרת את השמות הקשים האלה בכוונה.
אני כזה, מה זה השם הקשה הזה? אני לא, 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 אפילו לא טרחתי לעשות, לכתוב
לא טרח. זה הזה.
אנחנו נצטרך להביא לפה לשבוע הבא את המינוח המדויק. שאני העליתי את הרעיון המטורף של לשמוע את הספר באודיובוק. ואז נדע בדיוק איך עוברים את השמות שלהם.
ננסה.
ובעצם הוא לוקח אותה לריקוד, ופיטה כמובן כזה, אל תהנה איתה יותר מיני, זה כזה, הגגים המגוחים האלה.
לך להיות אבא נהדר.
וממש מדברים על זה שהיא כזה, אמרת לו, וואו, כל הכבוד, התפקיד החדש, ואז הוא אומר לה, בינינו אף אחד לא באמת קופץ על המשימה הזאת, זה כזה, זה כזה משהו שאנשים חושקים, אבל כאילו נורא מפחדים ממנו.
לא נראה לי. רוצים להראות לך פה שיושבת פה עם מישהו שהוא בולדוזר. זה מה שרוצים להראות לך. מישהו בא, לוקח אותה, רוצה לרקוד איתה, אנחנו לא יודעים למה, מה המניעים שלו, למה, אבל הוא אומר, אף אחד לא רוצה את התפקיד הזה, אני לקחתי אותו על עצמי, ואני לא, וגם היא אומרת, הוא לא נראה מפוחד או זה, הוא נראה כאילו ממש סבבה עם התפקיד הזה. ובגלל זה אני באמת חושבת ש... כאילו, הוא מרוצה, הוא רוצה את התפקיד הזה, הוא רשע, הוא לא אדם, הוא לא אדם נחמד, בוא נגיד את זה ככה, זה נותן לנו הרגשה שהוא נהנה מזה. בסופו של דבר, הוא גם קרבנית
המשחק, הוא קרבנית משחק, אתה לא יכול להיות בן אדם טוב.
הוא גם כן מספר שהוא גם היה במשחקים הקודמים, פשוט לא הראשי. וגם, אז יש לנו את העניין הזה, אז אנחנו יודעים בוודאות שהוא, בואי, כנראה סוג של סדיסט.
כן, הוא גם די צוחק על זה שאני בטראומה מהפון שאומר whatever, כי היא ירתה את החץ לידו מאז כזה.
כן, היא ירתה את החץ לידו והוא נפל לתוך הפון שאז בזמנו.
כן.
וזה גם כזה...
מין משחק כזה ביניהם.
משחק כזה, יש שם קטע שהוא ממש משוויץ בשעון שלו, שבעצם השעון שלו מציג אוברני חקייה, והוא מציין את זה שזה ממש יחיד במינו, בגלל שהיא נתנה לזה כל כך הרבה שורות, אמרתי אני מציינת את זה, אני לא זוכרת למה זה, אולי נדע בהמשך.
אז אני יודעת, ואני גם, היא ממש מציינת שזה, הוא נותן אווירה של מסתורין וסתר, שזה כזה, ומה שאומרת, הוא בטח עושה את זה כזה מסתורי, כי הוא אומר, כי הוא לא רוצה שאף אחד יחכה את השעון, שזה כזה, ואז היא אומרת, רק בקפיט, כי היא אומרת, אף אחד לא יעשה חיקוי זול של השעון שלו, ואז היא אומרת, רק בקפיטול אנשים יכולים להיות כאלה מגוחכים, שהם יהיו כזה, יש לי שעון יחיד במינו שאף אחד לא יחכה לי אותו.
כן, אבל זה נראה לי קצת הערכה לא נכונה למצב. כאילו, אולי אני טועה, אבל ככה זה מרגיש לי. זה מרגיש לי שכזה היא עדיין ילדה, והיא לא מבינה את בין השורות.
כן, אבל זה פשוט עניין אותי איך שקטניס פענחה את הסיטואציה.
כן, נכון. ואני אומרת, זה הרגיש לי שהיא פשוט ילדה. ואז בעצם, טוב, אני מצטערת, אבל אני טים פיטה, אין מה לעשות. ואז יוצא מצב שבעצם מספרים לנו... שכל המסיבה הזאת נגמרת, הם הולכים לישון יחד וזה, ואז בעצם הם מדברים על הסיוטים, ואז היא אומרת לו, תקשיב, אם יש לך סיוטים, תעיר אותי, כאילו, למה, כאילו, אל תפחד, והיא גם אומרת בתוך הראש שלה, אני מהירה אותו זה 3 פעמים בלילה, והוא צריך להרגיע אותי, כאילו, ממש הרבה זמן עד שאני בעצם חוזרת לישון, כאילו, סוג של כזה, לא נעים לה, ככה היא מרגישה שכל העניין הזה הוא ניצול, ואז פשוט ציטטתי את זה, כי אני אומרת לעצמי, סורי, פיטה הוא הרומנטיקן של השנה, כאילו באמת, לא פלא.
אין לנו שום קטע של גייל, זה כאילו, את מבינה? זה כל מה שאני אומרת כל הספר. אין לנו שום נקודת מבט של גייל. אין לנו שום אינטראקציה איתו, כלום, זה אפילו לא טים גייל, אין פה טים גייל בינתיים. זה כזה, הוא סתם שם, אנחנו יודעים שהוא חתיך, אנחנו יודעים שהוא נשק אותו. לא שמענו מילה אחת מציטוט של גייל בספר הזה עדיין. אנחנו בפרק 6, אוקיי? וכל מה שאנחנו יודעים על גייל, זה שהוא עצבני ושהוא נשק את קטניס. אין לו אפילו טימס עדיין, כלום.
אם זה עוזר לך, זה לא רק פיטים פיטה. בגדול, מה שרציתי להגיד, זה שלא פלא שכל הנשים פה הן רומנטיות, והן מצפות לאיזה גבר שיגיד להן את המילים האלה. בואי, אף גבר בפלנטה הזאת לא היה אומר את זה. סורי, אבל זו דמות בדיונית לחלוטין. באמת, בדיונית. כאילו, אין מה לעשות, אבל בנים לא חושבים ברמה הזאת. ואת אומרת, הוא אמר את זה באגביות כזאת.
תגידי כבר מה הוא אמר.
טוב, בסדר, אני אומרת מה הוא אמר. בגדול, היא אומרת לו, אז תאיר אותי, תאיר אותי עם הפסיעותים שלך, כי אני לא יודעת מתי אתה חולם אותם, כי הוא לא כזה דרמטי כמו, מה שנקרא. ואז היא אומר, זה בסדר, בסיוטים שלי אני בדרך כלל מאבד אותך, ואני בסדר ברגע שאני רואה שאת כאן.
אני כתבתי, אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ואת רואה ש... ואני רואה שאת פה לידי, והכל בסדר.
רשמתי, די, נו. איזה באסה להיות קטניס בסיטואציה הזאת.
למה? טוב, באסה
להיות... היא גם רושבת, אני מרגישה שאני ממש מנצלת אותו, כי היא ממש מרגישה רע עם זה שהיא אומרת שהיא לא חולמת עליו, שזה היא לא מרגישה נעים בסיטואציה.
כן, נכון, זה הרגשה נוראית, ואז יש קטע שבעצם הוא אומר לה, יהיה לי ממש קשה לחזור הביתה ולישון לבד, ואז אני אקום מהסיוטים ואת לא תהיי שם. ופה הוא עושה כזה תרגיל, הוא אומר, אוקיי, אני מנסה לקחת מה שאפשר, ואז היא פשוט כזה לא אומרת על זה כלום, ממשיכה בחייה.
שזה קלאסי פיטה מוב, קלאסי קטניס מוב.
וואי, לגמרי. אבל את קצת מרחמת עליו, וקצת כזה, היא אפילו לא אומרת על זה כלום, זה לא שהיא, כאילו, זה ה... כזה פרשנות שלך מהסיטואציה, היא פשוט ממשיכה הלאה בחייה.
כן, ואז הם ממש מגיעים למחוז 12, והיא אומרת שלא נראה לראות את המשפחות שלהם על ארוחת ערב, שזה כזה...
טוב, זה כזה קפיטול.
זה כזה קפיטול, ויש את הלוז, והולכים לפי הלוז, והם ישר הולכים בעצם לבית ראש העיר, ששם ההתארגנות.
כן, כי יש להם את הטקס הגדול, שהטקס האחרון, כאילו הדבר האחרון בסבב, שזה מחוז 12, גם מתלהבת שכולם עומדים לאכול, וזה, היא ממש מאושרת מזה. ואז בעצם יש לנו שם קטע שפשוט מספרים שיש לה חברה בחיים, קוראים לה מאג', שהיא הבת של ראש העיר, שהיא זאת שהביאה לה את הסיכה. ומה שאני אוהבת בסיפור הזה, זה ש... אני לא יודעת, אבל יש קטע כזה שהרבה מספרים שכשאתה מתעשר באיזשהו גיל, והוא גיל מוקדם, אוקיי? זה טוב שאתה קם בבוקר, ואז בעצם אין לך מה לעשות, כי אתה לא צריך ללכת לעבודה יותר, הכל סבבה, החיים שלך ממשיכים, סוג של פה כזה פרישה מוקדמת, ואין לך למי להתקשר, כולם בעבודה, מה שנקרא. ואז היא אומרת, משם הבאה החברות שלנו. שתינו די אין לנו כלום לעשות בחיים, כי חיים שלנו כזה סוג של מיצות עצמם, כאילו יש לנו כסף, יש לנו זה, יש לנו הכל. ואז משם הבאה החברות ביניהם, פשוט לשבת אחת ליד השנייה וליהנות מהפרישה המוקדמת שלהם.
האמת שמה שאני אהבתי שהיא תיארה על החברות שלהם, ממש השוותה את החברות שלהם, לעומת חברויות של בנות אחרות, והיא אומרת, בנות אחרות מדברות על בנים, על מגנים שזה כזה, אני הכי בסרי, זה כזה, שימו אותנו בחדר, אנחנו נדבר שעות על הכל, וזה כזה, לא, אנחנו לא נלך ליער, לצוד, זה כזה, זה כזה, ההשוואה שלה לבנות אחרות זה קצת...
האמת היא שזה השוואה שמאוד לא אהבתי, והיה לי גם קשה איתה אישית. אם יש משהו שאני מאוד מאוד שונאת, זה לשים נשים בתוך משבצת, ועוד משבצת של בגדים ודיבורים על בנים. זה כאילו מין משבצת כאילו מורידה ברמה, כאילו אוי זה שטחי ולא מעניין, ואני ממש לא חושבת שלדבר על בנים זה שטחי, זה עמוק, וזה פותח רגשות, משהו שגברים לא מצליחים לעשות עד גיל איזה 70, כאילו באמת, לדבר על הרגשות שלהם, לא מסוגלים לעשות את זה, ובאמת שלדבר על בגדים, זה לא חייב להיות שטחי, כאילו, מצטערת, אבל אם יש אנשים שהם מבינים במכוניות, אז מה ההבדל בין לדבר על מכוניות מאשר זה? כאילו, זה לא מרגיש לי שטחי, וזה מאוד מעצבן אותי לפעמים, ששמים את זה במין משבצת הזאת. כאילו, אם אני מדברת עם חברה שלי על לק, אז אני שטחית וטיפשה וסתומה. לא, בא לי לדבר איתה על לק, ומחר בא לי לדבר איתה על פנסיה ועל הכלכלה. הכל טוב. כאילו, הכל בסדר. אל תתנו לנו הרגשה שאנחנו טיפשות וקטנות. וזה מאוד הפתיע אותי שסוזן עושה את זה, כי היא כן מאוד פמיניסטית בספר הזה, וזה דווקא הכניס אותנו לריבוע שלא אהבתי. אוי, אנחנו לא מהבנות האלה כן, אני והילד מדברות על לקים ועל בנים. אחת
נדבר על הבורסה.
בום,
בום,
בום. יותר מבנים אחרים ומאנשים אחרים, ואנחנו אחלה בנות. בנות מצוינות.
אבל אנחנו לא ברמה של קטניס ומאג' שפשוט נשב בשקט בחדר ו...
בסדר, אבל קודם כל את יכולה לנגן בלפסנתר ואני אקשיב לזה. זה יכול לקרות.
יכול.
אנחנו לגמרי שם.
אבל שלנו נהיה ביער עם חץ
פשוט
וקשת.
אני לא רוצה להגיד שמה שאנחנו עושות הוא יותר על נשים אחרות. לא, כל בחורה שתדבר עם חברה שלה ושתגיד מה שהיא רוצה, היא לא צריכה להרגיש פחות בת בגלל זה.
לגמרי. עוד משהו שאנחנו מגלים על אשתו של ראש העיר, על אמא של מאג' בעצם זה ש... להיות אשתו של ראש העיר או בת ראש העיר לא נותן לך זכויות מיוחדות. מה שספרים לנו שאימא שלה זקוקה לטיפול רפואי שכנראה בקפיטול, כזה הם רק יעשו, ככה, כזה, וזה יעבור, פשוט, היא לא יכולה להגיע לקפיטול, לא משנה כמה היא תבקש.
לא, יש להם זכויות מיוחדות, היא אומרת, אבל בסופו של דבר יש להם גבול, יש להם תקרה. וגם בסופו של דבר אומרים לנו, בואו, הם לא אנשי הקפיטול, הם עדיין מחוז 12. ואז בעצם הסיפור מסתיים בזה שהיא נמצאת בחדר של ראש העיר, והיא רואה בטלוויזיה שיש לו סוג של איזו הודעה כזאת, שזה כנראה צריך להגיע רק אליו, ושיש התקוממות במחוז 8. שאגב, מחוז 8 זה ממש מפתיע שזה המחוז שמתקומם ראשון.
כן, יש ממש התקוממות, ויש כוננות רמה 3, שאין לנו מושג מה זה אומר, וזה גם נגמר זה. שזה ממש מפתיע, זה פתאום הספר, אנחנו כזה, מה ראש העיר, כאילו, למה הוא קיבל את ההודעה הזאת? מה עוד אנחנו הולכים ללמוד על ההתקוממות הזאת? מה שנקרא, התלקחות זה שם הספר.
נכון, שם טוב.
שם טוב, שם טוב.
טוב, אלא, הרחנו גם ככה את הפרק הזה יותר מדי, אז נתראה שבוע הבא, והאמת שהפרקים מעולים, באמת, ספר השני, ממש נהנית ממנו עד עכשיו.
האמת שאני גם.